שלום לכולם, כיף שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של יהלומים באוויר, פרק מספר 19. אז עוד שבוע חלף לו, ועוד שבוע בלי ניצחון של מכבי נתניה, עוד שבוע עם שתי שחקנים מורחקים ואירועים ביציאה, ולעיתים זה נראה שהפאניקה משתלטת לנו על המועדון, וכרגע נראה לי לפחות שהיא האויב הכי גדול שלנו. אז אנחנו נדבר על מה שקרה מול אשדוד, על האירועים ביציאה, וכמובן קצת על הפועל באר שבע לקראת המשחק הבא. רוצה להגיד שלום לסגיר רזמוביץ'.
היי, שלום, ערב טוב.
לברה גרונדמן.
אהלן, שלום.
ולענר כהן.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומכם, חברים?
ברוך השם.
גרוע. יכול להיות יותר טוב.
כן. ברק, מה ראינו בשבת?
תלוי עד איזה דקה. ראינו 30 דקות ראשונות, 29, שבהם הקבוצה רצתה, רצה, לחצה, ניסתה, עשתה דברים, ואז בדקה ה-30 היא כנראה רצתה יותר מדי, המון מוטיבציה, והגול נכנס, וכאילו, זהו זה, יצאנו מזה. ואז עודף מוטיבציה בעיניי הביא את הגליץ' האחד יותר מדי, ומשם גם כשעוד ניסו להרים את זה באדום השני, ובאמת לא נשאר הרבה.
אז בוא נדבר רגע באמת על ה-30 דקות הראשונות, כי זה התכלס הדבר היחידי נראה לי שאפשר לנתח בצורה רציונלית, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אהבתם מה שראיתם?
אהבתי את הגישה של השחקנים, איך שהם יצאו מהחדר הלבשה, איך שהם נכנסו למשחק והתחילו את המשחק. אני אגיד לך, לא יצאתי מגדרי, אבל אהבתי את הגישה של השחקנים ואת הטירוף, אבל כמו שברק אמר, כנראה זה היה too much, זה היה יותר מדי, ומפה, אתה יודע, ההדרדרות קלה מאוד.
זה מאוד מזכיר את מה שקרה במשחק הקודם, נגיד חדרה. זה התחיל מאוד טוב, אני אפילו אגיד שבתחילת המשחק נגיד חדרה, זה נראה לי אפילו כאילו באמת משהו חדש קורה מבחינת האנרגיות, מבחינת המחויבות. זה נראה טוב, יציב, מסודר כזה, אבל כמו שקרה עד עכשיו, פתאום שזה אירוע שהוא משנה משחק, כמו גול שקיבלנו, איזה אדום שקרה ככה משום מקום, פתאום הכל מתהפך, אנרגיות שונות, איבוד שליטה של כל המערכים, עד שמבינים מה קורה, חוטפים כבר שני גולים. זה מאוד הזכיר. בדרך כלל נדבר בהמשך על המערכים וכל זה, אבל...
אפשר להתחיל.
אפשר להתחיל, נתחיל ממערכים. ה-5-3-2, או ה-3-5-2, תלוי איך מסתכלים על זה. פעם שנייה רצוף בבית. נגד קבוצות שלא אמורות להיות מהראיות הליגה מבחינה התקפית.
אבל זה לא בהכרח מערך הגנתי, הכל תלוי בשחקנים בסופו של דבר, אם יש שחקנים אתה עולה. כשאתה עולה עם איקה וויקי בצדדים, זה לא הגנה.
הגנתי זה לא.
בדיוק.
אז בוא נלך טיפה אחורה. כן, מתחילת השנה ניסינו כבר כמעט 5 שיטות. ניסינו את ה-4-2-3-1 פעמיים. ניסינו את ה-4-4-2 קווים, עם אביב אז בסמי אופר, ניסינו את ה-5-3-2, ניסינו אותו עם גבי, ניסינו... זה נראה שזה משגע את השחקנים. כאילו, לי כצופה מהצד נראה שבסופו של דבר, קצת יותר פנימה לתוך העניין הזה, לי זה נראה שאני כשחקן, אם אני הייתי נמגע שאני כבר הייתי מאוד מבולבל. ולהחזיק ככה 30 דקות, 20 דקות ולתת אנרגיה זה מצוין, אבל... שמשהו משתבש, אתה לא מכיר את הדיפולט, אתה לא יודע איך לחזור, זה לא משהו שאתה מתורגל אליו, וזה לוקסוס מאוד גדול.
אני חושב שאחד מהטענות הבולטות שלנו, נניח בתור עדים שנה שעברה, היה על זה שנתניה לא מגוונת, שמגיעה למשחקים ואין לה את היכולת או להתאים את עצמה למערך של קבוצה היריבה, או להפתיע אותה בצורה טקטית כזאת או אחרת. ואני חושב שכאילו אולי באמת הלכנו עם זה קצת רחוק מדי. זאת אומרת, קבוצה כדורגל צריכה, נניח, לא יודע, 3 מערכים שהשחקנים שלה מתורגלים בהם ברמה גבוהה כדי לבוא ולהתמודד עם כל מיני דברים אחרים. דרך אגב, זה המערך שהיה לנו הכי קשה להתמודד איתו שנה שעברה, ה-3-5-2 הזה. וגם ברדה בפודקאסט שהוא היה פה, גם פרק מאוד מעניין, ממליץ. דיבר על זה שהשנה הם כן ינסו גם להשתמש במערך הזה, זאת אומרת, לא היה פה איזה שבירת כלים, אלא כן משהו שהם דיברו עליו אפילו או ראו אותו לפני תחילת העונה. אבל אין ספק שאני לא בטוח שהטיימינג הוא הטיימינג הנכון. זאת אומרת, זה מערך שמצריך תיאום ברמה מאוד גבוהה, וכרגע אם נשים רגע את הדברים על השולחן, אני לא חושב שנתניה שיחקה עם ההגנה הראשונה שלה, אולי פעם אחת במשחק הראשון?
נתניה לא שיחקה עם הסגל המלא שום משחק העונה.
כן?
שום משחק. ועכשיו אני, לגבי מה שאמרת, אני מסכים ולא מסכים.
הכי טוב.
אני אגיד לך גם למה. תראה, זה שצריך לדעת לשחק כמה מערכים, אני מסכים. אבל כדי לשחק את המערך של ה-5-3-2 או 3-5-2, אתה צריך שחקנים שמתאימים לשיטה הזאת. מה זאת אומרת? בוא תיקח את בני יהודה, בלי לזלזל, לא בבני יהודה, לא ברעננה, הם משעממות, אותי לפחות, וזה משחק סגור ולא לא, לא, לא נעים לעין ולא יפה. אבל אם תיקח את מכבי תל אביב, לצורך העניין, או יובנטוס הגדולה, יש שחקנים במכבי תל אביב, אתה לא מרגיש את זה בכלל, הקיצונים תמיד דוחפים קדימה. תמיד עולים, אם זה סבורית מצד שמאל, ואם זה, בזמנו זה דסה, היום זה קנדיל או whatever, אז יש להם את השחקנים האלה לשחק את המערך הזה, והוא לא, הוא לא מורגש כהגנתי, הוא סופר התקפי. אצלנו אין את השחקנים האלה, אז למה בכוח? ואם כבר החלטת לשחק את המערך הזה, תשחק אותו. נגד באר שבע בחוץ, נגד מכבי תל אביב בחוץ, איזה 2, 3, 4, 5 משחקים, כל העונה, אתה לא יכול, אני לא אוהב את זה כשיטה או כדרך, כי זו לא דרך, זה לבוא להסתגר לצאת מפרצות, זו לא מכבי נתניה.
אני לא יודע אם זה עכשיו משהו כולל או סוחף לסוף השנה, לכל השנה כאילו, אני חושב שאולי נקודתית עכשיו הם רצו רגע לחזק את החלק האחורי, רגע להרגיע עניינים, כי כל המערכת בלחץ משוגע, ובעיקר לא לספוג ומזה להתקדם הלאה.
ספקת 5 שערים. בשני משחקים האחרונים.
לא אמרנו שזה הצליח.
זה לא הצליח.
השאלה
לא הוכיח את עצמו.
אם ככה מרגיעים מערכת. אני, שאתה אומר לי תרגיע את המערכת, אם אתה אומר לי תרגיע את המערכת, אז אני חוזר קודם כל למה שמוכר ולמה שטוב, ולמה שמכירים השלד, מרב השלד שמשחק במכבי נתניה. תחזור לבסיס, לעקרונות הבסיסיים, שהשחקנים יודעים מה לעשות גם כשלא הולך. מבינים את המאמן בצורה עיוורת, גם שהוא לא כל כך מבין, ומצליח להסביר להם מה הוא רוצה. והניסיונות האלה בנקודת זמן הזאת, בדיעבד מתבררים ככישלון. גם השאלה היא מתי אתה שם סטופ על הניסיונות. אפשר לנסות ואפשר להעביר ואפשר לנסות להיות מגוון ואפשר להיות לנסות רבגוני. אבל השאלה היא מתי עובר הקו בין אוקיי ניסינו, הבנו זה לא הולך. השנה שעברה זה לקח 5 מחזורים. השנה זה לקח כבר 8 מחזורים. פה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, תסחה שנשמע כמו סגי כהן בפן השערות הספורט, אבל באמת אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת, איפה עובר הגבול, מתי אומרים אוקיי, לפני שתתפספס העונה, בכל המישורים, אוהדים, הייפ, מדיה, שחקני רכש, כל מיני דברים שפתאום כשלא הולך מתחילים להיסדק, כאן זה צריך לעצור ולהגיד אוקיי, או ממשיכים, נותנים צ'אנס עד הסוף, או חוזרים למה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב.
אז מה אתה חושב על אנדי הרצוג?
אנדי הרצוג?
סתם, אני צוחק בגלל סגי כהן.
אין לו סיכוי.
ראינו ב-30 דקות הראשונות, גם לפחות אני שמתי לב לזה, ואחרי זה גם הסתכלתי בנתונים, לא ניסינו להחזיק כדור. זאת אומרת, זה כן משהו שמאפיין אותנו, וויתרנו עליו די מהר. אחרי זה שהסתכלתי בזה, זה עוד היה טיפה יותר מובהק. גם ב-30 דקות האלה באמת שהיינו עם כל השחקנים, אשדוד החזיקו 64% בכדור, לעומת 36% של נתניה. וגם הדגש כנראה היה יציאה מהירה קדימה, זאת אומרת גם ניקו שבדרך כלל מניע כדור בצורה שהיא הרבה יותר אינטנסיבית היה חצי מכמות המסירות שלו, משהו ששמתם לב אליו?
ברדה שהיה פה דיבר על זה שאפשר לעשות לחץ כל המשחק ואת המנוחה עושים כשמחזיקים כדור, שזה מחזיקים הרבה זמן בכדור כדי להחזיק, וכשהוא לא אצלך, התנפלות של לחץ. יכול להיות שחלק משינוי המערך היה גם גישה של, אוקיי, אנחנו ננוח, כשננוח, כל הזמן הזה של החזקת כדור, ניתן להם הרבה קבוצות, גם מה, דיברנו על, אני דיבר על בני יהודה, קבוצות שמה שנקרא מבטרות על הכדור, אנחנו ננוח, לא צריך את הכדור, וכשאפשר אנחנו ניתן את הלחץ. יכול להיות זה חלק מהגישה, משינוי השיטה, כל הדבר הזה, וזה גם מתייחס למה שסגי אמר, אתה עושה פה שינוי, השאלה, וזה החלטה שהם קיבלו. אתה יודע, אפשר, החלטה טובה, החלטה לא טובה, הכי גרוע זה לא לקבל החלטה בכלל. הם החליטו שבתוך הבלגן הזה, זה הזמן לשנות. בוא ננסה עכשיו חמישייה. יכול להיות שאפשר להגיד שזה היה מרחיק לכת, אחרי שהרחיקו לך שני בלמים, ואתה באיזושהי פרובלמה עם, עם השלישי, או הראשון בעצם, הבכיר, להמשיך ולנסות את השיטה הזאת, והגענו למצבים שכבר אין לך, אז היקה מגן, וצליל ויובל שדה, שהם אחלה, אבל לא עליהם אתה בונה שיטה של חמישה, של שלושה בלמים.
ולא תוך כדי משבר.
ואיפה שהוא, אני חושב שהם התמכרו, או התאהבו ברעיון של בוא נשנה, אפילו בתוך הבלגן, ואני מסכים איתך שהיה מישהו צריך להרים אמברקס ויגיד עצור, עצור, עצור. נשמור את זה לבאר שבע, נשמור את זה למשחקים הבאים, בואו נחזור חזרה אחורה, בואו נרגיע, בואו נעצב, בואו נעשה שקט, אבל כיוון שהם כבר התחילו לרוץ את המסלול הזה, הם פשוט לא עצרו, ואני חושב שזה חלק מהבלגן שלקלנו אליו, מהרבה הרבה היבטים, אדומים, כושר, קהל, סגל, הכל.
זה יפה, כי אחרי זה אנחנו נדבר על באר שבע, אז נשמור את זה לבאר שבע, זה כבר פה.
אז בבאר שבע נשחק חמישה בלמים.
שחקנים בולטים לדעתכם? היה מישהו שיצאתם מעודדים מהיכולת שלו?
כעת, לדעתי, קודם כל בגול שלו, שראו בדיוק את התנועה שהוא יודע לעשות לשטחים האלה.
קלאסי.
ומחיות כפיים למלאדה. שסוף סוף, כי את בצ'ראי לא ראיתי עושה את זה הרבה, גם כשהוא באחורה, ואת מלמד בוודאי שלא שואב להחזיק את הכדור, גם איקה שמאסס ולא, מלדה קיבל את הכדור, ראה את הבור הזה, ראה את התנועה וישר שלח לשם כדור. זה מה שנקרא, ככה הכדורגל פשוט. הוא ניסה והוא רץ, ובוודאי אחרי הגול שקיע, אבל כמו, אולי ניגע בזה אחרי זה, כמו אלמוג, גם רואי שחובת ההוכחה עליו כל כך רצה, שזה יצא יותר מדי, אני מקשר את זה גם, שוב ניגע בזה אחרי זה, אבל גם לטים, שנגד חדרה, אחרי שהוא חודשיים ישב ולא עזר לקבוצה, לא יכל לעזור לקבוצה שלו, כל כך רצה וכל כך התאמץ, שגם הוא קצת איבד את הראש, אני חושב, עוד פעם, נרחיב, אבל אני חושב שכמו שאמרנו על המערכים, או על השיטה, זה הזמן, זה הזמן, אולי שהמשחק קודם זה היה הזמן, לעצור, להרגיע, ולא לנסות, מה שנקרא, לטפס את ההר הזה עם, תוך כדי צליעה.
אני לדעתי, יש שחקן אחד שאני רוצה לדבר עליו, שזה ניקו הולסק, שאני חושב שעושים לו עוול, מבחינת הקהל, ואנחנו נגיע לזה, ונדבר על זה. ניקו רץ ללא הפסקה, הוא השחקן מספר אחד, מבחינת קילומטרים במגרש.
איפה ה-GPS שלו? ברגל או ב... שתדע איך אתה יודע כמה הוא רץ.
תבדוק את הנתונים.
ברגל.
אני מתחיל לך שניקו רץ יותר מכל הקבוצה, לפחות שנה שעברה וגם השנה, אבל השנה לא הסתכלתי
לעומק. תמיד, תמיד, זאת הייתה גם המטרה שלו.
ניקו נעשה לו, אבל א', הוא לא בתפקיד שלו, בעיניי, הוא לא בתפקיד שלו, הוא לא עושה במקום שלו, אבל ניקו רץ ללא הפסקה, הוא היחיד שיכול, היחיד שיכול להכניס כדורים, אם כבר מישהו, כי אין, מי יכניס לך כדורים לפטוס או למלאדה? אין לך מישהו, רק ניקו. מי מניע לך כדור מצד לצד? רק ניקו, והוא עושה את זה לבד. ושחקן שני זה בעיניי זה רומן. רומן היה מצוין גם בהגנה, נתן גול. המצב העצוב שלנו שאם נשים לב בנתונים הוא במספר איומים הכי גדול.
כן,
רומן הבלם. אז זה אומר
עם,
משהו
עם צמד שערים בעונה הזאת
בינתיים. אז זה אומר משהו. רואי קיאט עד ההרחקה, או עד ההרחקה של אלמוג, לא של עצמו, אז הוא היה בסדר גמור, והוא רצה, והביא אותו בדיוק בשביל מה שהוא עשה. בול. את התנועה הזאת מאחורה, והוא נתן שער מדהים, אני גם שמח בשבילו, הוא בחור חיובי, הוא שחקן טוב, לא הולך לו, קשה, לא הולך לאף אחד. זהו, מלדה גם, אתה יודע, הוא רץ, נכנס, משקיע, עושה מה שהוא יכול, הכי כואב לי זה על פטוס.
לא משחק טוב שלו, נכון? אנחנו אולי נדבר גם אחרי זה על מי שקצת תחזב במשחק הזה, אבל אם אנחנו ממשיכים בשחקנים הבולטים, אז אני אזרום איתך, ואני גם חושב שזה ניקו ויונס. לא כזאת הופעה טובה של רומן לטעמי, כי המשחק הגנה לא היה טוב, והוא המנהיג של ההגנה ב... בסיטואציה הנוכחית, ואני לא חושב שמשחק הגנה כזה בולט. יותר מבחינת אינטנסיביות מאשר מיקום ועניינים, כי זה באמת, דיברנו על זה, זה לא החלטה של מערכים, זה החלטה של מאמנים, אבל אינטנסיביות ולחץ, לא יודע, אני ציפיתי לקצת יותר.
אני חושב שזה קצת לא הוגן לשפוט אף שחקן על בסיס שני המשחקים האחרונים מבחינת יכולת אישית. פרופר, כן, לתת דם ומוטיבציה והשקעה וקילומטראז' מעולה, וככה כולם צריכים לשחק, וזה צריך להיות משהו יוצא דופן, צריך להיות אצל כולם. אבל אני חוזר טיפה למה שדיברנו בהתחלה, זה מבלבל, זה מתסכל, זה לא מוכר, זה וקשה לבוא לידי ביטוי ככה. ואנחנו נדבר עוד מעט על שחקנים שהם קצת פחות מתחת למה שהיינו מצפים מהם, אבל אם כן נבחור מישהו מכל ה... אני קורא לזה צמד משחקים, מהצמד משחקים האלה של ה-5-3-2, אז באמת ראו שניקו, אחרי שהוא חזר מהסוג של הגלות, של כן עוזב, לא עוזב, כן ספסל, לא סגל, כן סגל, הוא בא לתת הכל, הוא בא לתת הכל, ושוב לטעמי הוא גם קצת מאחורה מדי, אבל יש לי מי ללכת למלחמה, ניקו זה כיף לראות.
אני אהבתי את השלישיית קישור הזאת בהרכבה מלא. ב-30 דקות הראשונות, מה שנקרא?
כן, אבל סליחה שאני עוצר אותך, אבל אתה לא צריך לשחק את זה נגד אשדוד בבית. אתה צריך לשחק את זה נגד באר שבע בחוץ, או נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, או נגד מכבי חיפה בסמי עופר.
אני לא חושב שזה היה קישור כזה הגנתי.
לא, הוא שינה את זה.
תמיד לא, הוא איקה עד ואלמוג ביחד. הוא איקה
קדימה, אבל זה אלמוג וזה ניקו ו... אלמוג אני עדיין לא מבין, אתה יודע, אני באמת...
בוא נגיד
אני...
שגם אם היית לוקח את ניקו, אתה צריך לשים שחקן הגנתי מאחוריו, ואלמוג צריך להיות השחקן הזה, אז אין מקום, אז יש לך עוד מקום להיות קשר התקפי, שחקת עם רואי קיאט, שילוב מעניין, לא יודע.
אני יכול להכניס פרמטר לדיון ההגנתי התקפי, ואתה דיברת על זה קודם, קונטה ויובנטוס, ואתה כדי להפוך את ה-5-3-2 הזה למאוד התקפי או מאוד הגנתי, תלוי בשני שחקנים.
המגנים?
ואין לנו בקבוצה שני שחקנים כאלה.
בדיוק מה שאמרתי.
אם המגנים שלך היו שני מגנים מאוד התקפיים, שנותנים ועולים, הזכרת את סבורית וג'רלדש ודסה וקנדיל, וביטון, שהם לא שחקים שלושה, אבל בבאר שבע, מגנים שהם חלק מההתקפה, בדיוק. שהם הם, 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 הם מגנים של 10 בישולים בעונה, אז אתה הכי התקפי בחמישה בלמים, בשלושה בלמים.
בדיוק.
הכי התקפי.
זו הנקודה, אבל... אתה צריך שחקנים לשחק את השיטה הזאת. אתה לא יכול
והשחקנים...
להגיד, היום אני מתחיל אותה.
והמפתח הוא שני המגנים. והמפתח הוא שני המגנים. עכשיו, עם השיטה הזאת, או בלי השיטה הזאת, יש לנו בעיה, ואני ישבתי ביציאה, ובאמת ניסיתי לחשוב, טוב, בסוף, מכל הבלגן, והדלומים, והמוטיבציית יתר, והגליצ'ים, מה הבעיה בסגל? מחר הצ'ק פתוח. ינואר. מה הבעיה בסגל? אין מגנים. אין בקבוצה, יש מגנים, סליחה, לא בטוח שהם, קודם כל יש לנו פציעות, זבידת ובן תורג'מן בכלל לא פה, על הררה ויתרו, נשארנו עם ויקי כחלון, אז בוא נאמר שהוא אחד, דיון המקצועי עליו אולי נעשה אחר כך, יש מגן אחד, כשבצד שני נמצא איקה, אז אם אתם זוכרים, הגול הראשון בא, כי היקה הוא לא מגן, הוא לא יודע איך להרחיק כדור, או הוא לא יודע, הוא יודע, הוא כנראה יודע יותר טוב ממני, אבל אני לא מאמין שיש מגן בליגה הזאת, שמעיף את הכדור הזה לאמצע, ולא מנקה אותו לחוץ.
בלי להסתכל אחורה.
כן, אבל איקה הוא קשר, הראש שלו הוא קשר, הוא רגיל שיש מאחוריו עוד שתי שכבות, ולא שהוא ב-16 מטר, אלא שהוא ב-46 מטר. ואני חושב שהסיפור גם עם המערכים וגם עם הניסיונות הוא באמת בהגנה, אז פאטוס הוא חלוץ מצוין והוא יצא מזה, וכעת אני מקווה שגם יתחבר, ובאמצע הזה סתיו או ניקו או אלמוגו, הכל יש, וגולוברט בוודאי עם טים, יש לנו בעיית מגנים, עכשיו היא עוד יותר בולטת כי שניים הם פצועים, את אחד העלו על המטוס. שאלה?
מוחמד זבידת לדעתי חוזר לאימונים השבוע, אני מקווה שהוא יחזור ויהיה קשיר למשחק. לגבי ויקי, בשיטה הזאת, אני, לצערי, אני חושב שהוא לא מבין מה התפקיד שלו בשיטה הזאת. זו דעתי האישית. הוא לא יודע מתי הוא תוקף, מתי הוא מגן, מתי הוא סוגר, מתי הוא לא סוגר. אם נראה את הגול שקיבלנו, אלה דברים בסיסיים. מבלי לפגוע באף אחד חלילה, אבל הוא כנראה לא מבין את התפקיד שלו במערך של חמישה בהגנה. ופה בעיה שאמרת לך שצריך שחקנים שמבינים את התפקיד שלהם במערך הזה, שחקנים שיודעים לשחק את זה. אתה לא יכול לקום בבוקר ולהגיד היום אני עושה 5-3-2 או 5-4-1, זה לא עובד ככה, אתה צריך לסגנן את זה. אבל יש לי שאלה אחת, למה אם שיחקת 4-4-2 יעלום והלך לך טוב שנתיים, שלוש, רצת, ניצחת, קיבלת 4, נתת 4, קיבלת גול, אתה יודע שאתה תיתן עוד שניים, שלושה גולים. למה?
אני אגיד לך למה.
נו למה? אני אגיד לך למה. באמת למה?
תשאירו לי, זה השאלה שלי. אני רוצה לדעת למה.
אני אשמח להגיד, אני חושב, מעניין לך מה אני חושב.
מעניין אותי.
מסיבת עיתונאים בתחילת העונה, הייתה כותרת מעל מסיבת עיתונאים, קבוצה רעה במובן הטוב של המילה. מה זה אומר? זה אומר שמה שהיה עד עכשיו צריך להשתנות או להשתפר. אנחנו לא הישגים מספיק, אנחנו לא רעים מספיק, אנחנו המאמי הלאומית ואנחנו קבוצה סימפטית. שלי, אין שום בעיה עם זה. להפוך לקבוצה סימפטית ולהפוך לרגעים, לביצ'ית, אפשר לעשות תוך כדי תנועה. אבל לשנות DNA בתחילת עונה, כן, בוא נקרא לזה פרויקט של 4 שנים כבר, כן, מאז שבאמת המועדון התייצב, ואנחנו רואים מה שאנחנו רואים. לבוא למאמנים, שאני לא חושב שהם אנשים שיכולים להיות אנשים רעים, או לשחק כדורגל רע, ולהגיד ולהציר שהמטרה השנה של המועדון זה להיות מועדון שהוא רע במובן הטוב של המילה, זה משהו שצריך להניח את היסודות הרבה לפני, ולא לעשות אותו במהלך של קיץ אחד. וזה לדעתי מה שמסבך את סלובה ושי. לבוא ולנסות איכשהו כן ללכת עם האמת הזאת שהתחילה לפני כמה חודשים, ולהתייצב עליה, כי הם צריכים לעשות את זה שנה שעברה, עם שיטה אחרת, אבל מה מזה לא מילה גסה? וסימפטי זה לא מילה גסה, ולהביא הרבה גולים וגם לחטוף, זה לא מילה גסה.
אבל אתה טוען ששינוי המערך בא כדי להיות רעים, כדי במרכאות, אני אומר, להתבנקר שצריך?
זה לא שינוי מערך, זה שינוי התפיסה של ההישגיות של הקבוצה. כאילו, זה נראה כאילו מישהו שם בצוות החליט שאם להיות קבוצה נחמדה וסימפטית, לא נגיע להישגים ספורטיביים, לא ניקח תארים, כי אנחנו לא יודעים להפתע את הכדור ליציע, אנחנו לא יודעים לתת הגליץ' עם האדום שצריך ולעצור את המשחק, כמו שעושים נגדנו קבוצות שצריכות הנקודות ולשכב על הרצפה, כמו שעושים נגד קבוצות שצריכות הנקודות. וצריך לשנות איזה משהו.
אבל אפשר לשנות איזה משהו גם ב-442 יעלום.
זה מה שאני
אפשר
אומר.
אפשר להיות רעים ב-442 יעלום, אפשר להיות תוק.
מה שאני אומר.
אז רגע, בוא נוסיף פה עוד פרמטר למשוואה הזאת, ו-442 יעלום אז נתפר בשביל שחקנים מסוימים. זה לא שאתה בכל סגל, אתה רואה זה שאתה לא רואה את זה בקבוצות אחרות, הדבר הזה נתפר כדי להתאים לסגל שהיה אז. הסגל שהיה אז זה לא הסגל היום.
אוקיי, אלה נקודה טובה. אז אני שואל את השאלה, אתה הבאת עכשיו שני שחקנים יקרים ומאורחים, שזה אלמוג ואירועי, כאט, ואתה שינית את השיטה אליהם, במקום להתאים את השחקנים לשיטה, זו דעתי, ופה הטעות.
בסדר, אבל זה גישות, אתה יודע, יש לך כאלה ויש לך כאלה.
לא, אבל מה זה גישה? זאת אומרת, גישה של מה?
לא, יש לך מאמנים שבאים לקבוצות, ואומרים, אוקיי, זה הסגל, אני מתאים את השיטה לסגל, לשחקנים יש מאמנים שאומרים, אוקיי, אני רוצה להביא שחקנים שמתאים לשיטה שלי, יש ויש.
אוקיי, הם הביאו אותם. להתאים אותם לשיטה של מה? של משהו שאנחנו לא מכירים, של משהו חדש. היה לך פה מוצר מוגמר, זאת אומרת, היה לך מוצר שעובד, אתה מנצח, הצגת כדורגל, גם אם אתה מפסיד, אתה מפסיד למכבי 3-2, היה שמח, אתה בא בהרגשה טובה לאצטדיון, למשחק, כיף, גולים, שערים, הכל. נכון שהקבוצה עברה שינוי כזה או אחר, אבל תביא שחקנים שתואמים את ה-DNA הזה, ואל תביא שחקנים חדשים ולהתאים את השיטה אליהם. פה נכנס הבלבול, לדעתי. ודבר שני, זה שכבר דיברנו על זה, שהמאמנים שלנו, שאני מאוד אוהב אותם ומעריך אותם, הם לא חיים את המשחק. זה לא יעזור. הם לא חיים את המשחק. באמצע המשחק, נכנסת לפיגור, לא בא, מ-5-3-2, לא, או 3-5-2, לא בעיה לשנות ל-4-4-2. לא בעיה. תחזור לשיטה שלך, תנסה לתת גול, אז תפסיד 2-3-0, זה לא ישנה שום דבר. אבל יכול להיות שכן תחזור למשחק. זו דעתי האישית.
אני חייב להגיד שאני בסוף לא קיבלתי, אתה לא קיבלת תשובה נר, ללמה שינינו מה-4-4-2. עכשיו אני חייב לסנגר על המאמנים ועל הפודקאסט. ישב פה ברדה, דיברו איתו ואמרו לו, תשנו, 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 למה כל הזמן 4-4-2, אולי 3 בלמים, אולי התקפי, אולי הגנתי. אני חושב על התשובה שלי ללמה היא, הם שמעו את מה שנקרא רחשי הלב של הציבור, החליטו להיות קצת יותר גמישים, קצת יותר מגוונים, אולי בגלל משחק כזה או אחר שבו הם לא הצליחו לשחק קצת עם הסגל בתוך המערך, תוך כדי המשחק, ואמרו אנחנו רוצים שיהיה לנו עוד מגוון אפשרויות, לבחור מהמדף,
זה לא דבר רע, זה מבורך.
זה מעולה, זה בדיוק מה שאני אומר. הם רצו שתהיה להם את האפשרות להשתמש, להוריד מהמדף עוד גישה ועוד גישה. עכשיו, נדמה לי שהם ניסו והתחילו, ומשהו, זה אף פעם לא דבר אחד שהפיל עלינו את כל האסון הזה בארבעה שבועות האחרונים. אבל אני חושב שמשם זה התחיל. ואני לא יודע, אולי הקהל, אולי הם עצמם, אולי הציפיות שבנינו, אולי הרכש של הקיץ, יצר מצב שאנחנו לא מספיק סבלניים לטקו או להפסד, או נראים כך או נראים אחרת, ואז מה שדיברנו עליו קודם, דראפיץ' וברדה אמרו, אוקיי, זה כן הזמן, זה לא הזמן, בוא נשנה. התחלנו עם זה, בוא נמשיך. אז שלושה בלמים. ואז כבר נכנסת, כמו שאמרתי קודם, לשלושה בלמים בלי בלמים. ולעוד משחק של שלושה בלמים בלי מגנים, כי טורג'מן לא בריא וזבידת, ואז הכדור שלג הזה כאילו לא הפסיק. בסופו של עניין אני רוצה לומר, הם עשו מהלך, התחילו מהלך נכון, של להיות קצת יותר מגוונים, קצת יותר גמישים, בשביל שיהיה להם אפשרות לנצח גם את גמר הגביע ולשנות מערך תוך כדי, בשביל שתהיה להם אפשרות לנצח את מכבי תל אביב, בשביל לבוא מול בני יהודה או הפועל חיפה עם שלושה בלמים ולדעת להסתכל עליהם אולי במערך מראה, הם רצו בדיוק את הנקודות האלה שאיבדנו בגלל ה-442 יהלום התקוע לשנות, וזה קרס לנו על הראש.
יש לציין גם שדרך אגב שנה שעברה לא שיחקנו ב-442 יעלום רוב העונה, שיחקנו ב-442
קרבים, כן.
שזה לא אותו דבר, וגם עכשיו אין לנו את השחקן הזה שהוא אלי מוחמד שיכול להניע את הכדור או לשחרר לנו פקק שנוצר. זה עוד שיקולים, אני לא פה עכשיו, אני לא יודע מה קורה בתוך ה...
בוא גם...
העלית פה נקודה, סליחה.
לא, אני אומר, בוא גם נגיד עוד משהו שחשוב להגיד, גם שלא היינו בפיגור וגם שהיינו ב-11 נגד 11, לא שיחקנו כדורגל טוב. זה לא שראית פה, אני חושב שארבעה משחקים, בעטנו אולי שלוש פעמים לשער. בעיטה נורמלית, כן, לא תגיד איזה מהלך שהוא מתוכנן.
אני רוצה פה להרוס את החגיגה, שאנחנו מאפריל שנה שעבר לא משחקים כדורגל טוב. אני אומר את האמת, זה לא משנה באיזו שיטה, באיזו שחקנים, לא משחקים טוב, נקודה. וזה הכי כואב לי. עכשיו, לגבי השיטה, פה אתם שנים שיטה שעובדת לכם, למה? כי מה? כי כזה או אחר אמר? אז אם אתה רוצה למשחק חוץ קשה או לגמר גביע לצורך העניין, אתה יכול לשנות לדקה, 2, 10, 20 את השיטה, תוך כדי תנועה, תוך כדי משחק. אתה לא יכול אבל להתביית ולשנות את השיטה העונה הזאת, ותשמע, השחקנים לא יודעים איזה שיטה משחקים, הם שינו כבר 4, 5, כמה שיטות? 4, 5?
הבעיה שזה מטורף. הניסיונות שינוי מגיעים תוך כדי משבר עמוק. זה כל הסיפור פה.
זו בעיה קשה.
ומה שאני אומר, לפחות כאילו, ברמת העיקרון צריך להרגיע. להרגיע, לחזור לבסיס, להיות, לחזור לביטחון, לשחק פסים, לבעוט לשער, ואז תשנה שיטה, ואז תיתן עוד אפשרויות, ואז גם תגוון את עצמך כאיש מקצוע, כן, כמאמן, זה טוב לדעת עוד שיטה, ובסוף המועדון מרוויח מזה. שנדע לשחק גם 3-5-2 וגם 4-4-2 וגם 4-4-2 קווים, בסוף אנחנו נרוויח מזה. אבל מה שקורה כרגע, זה משהו צריך לעצור, להרגיע, לשחק את הדברים המוכרים, ולחזור לתלם.
כן, אני מסכים, אני לא חושב באמת שהבעיה היא בשיטה עצמה, אלא בדיוק בטיימינג שלה, גם התחלנו את אני חושב שקיץ זה, אגב, זה כן זמן אידיאלי לעשות את השינויים האלה, כי יש לך את המחנה אימון, ויש לך את כל הזמן להטמיע. כן, יש פה, אתה יודע, הרבה אלמנטים של לחץ שנותנים פה אותותיהם, וככה זה נראה. אז אפרופו לחץ, משחק שני ברציפות שאנחנו מסיימים עם שתי אדומים, ומהמשחק הזה יצאנו גם עם עוד שלל של שני צהובים. מה קורה? למה אנחנו מאבדים משתונות?
באחד הפודקאסטים הראשונים של העונה, אני זוכר שאמר פה מר רוזנטל שנמאס לו, אני חושב אפילו פודקאסט תחילת עונה, שנמאס מהצהובים המטופשים. הוא כיוון את זה ספציפית לשחקן מסוים, אבל הוא גם דיבר כללי על זה שאנחנו הרבה מוצבים, גם זוכרים את סוף שנה שעברה, שכל משחק היית בא עם רשימת מקולת של מי צריך להיזהר מצהוב ומי מוצהב עכשיו על המשחק הקודם. המון המון צהובים. שנה שעברה אני מניח שזה היה בגלל משחק הלחץ, ניקו מקבל הרבה כאלה שהוא מתנפל, אם הוא תופס את החצי שנייה הזאת הכדור שלו ומתפרצת, ואם לא אז הוא תופס בחולצה. השנה אני חושב שזה גם משחק הלחץ וההתנפלות, נקרא לזה התפרעות, אבל במובן הטוב של המילה, וגם הרצון של, כשנכנסנו לסחרור הזה של שחקנים, לנסות ולהתאמץ ולעשות ולהוכיח, בעיקר על מוג, שבינינו הטיקט שלו הוא לא על מספרות לחיבור או אגבות כדורים מהאגף. הוא זה שקוצץ, הוא זה שמתקל והגרזן, והוא עושה את זה הרבה פעמים יפה מאוד, אבל זה עלה לנו גם בכפר סבא בפנדל, זה עלה לנו בצהובים, הפעם באדום, אין לי מילה רעה עליו בהקשר הזה, אני חושב שהוא עושה, והוא עושה את זה הכי טוב, ויש לו טכניקה, למרות שהוא קצר, טכניקה מעולה באיך שהוא עושה את זה, הוא יודע להוציא כדורים, עוד פעם?
מסירה טובה.
הוא יודע להוציא גם מסירה, הוא יודע להוציא כדורים משחקן תוך כדי ריצה מהרגליים, פרפקט. אבל אני חושב בדיוק לאור הדבר הזה, שהמאמנים, המערכת, ואמרנו את זה 4 פעמים כבר, וגם האוהדים, בשלב שבו נדבר על האוהדים, צריכים לעצור ולהגיד, חבר'ה, תירגעו. לא צריך להתנפל, לא צריך להתפרע, שחקו כדורגל. אתה יודע, זה פרדוקס, במשבר הכי קל להגיד את זה. מה יקרה? עוד הפסד, כבר הפסדנו. אנחנו כבר ברצפה, אנחנו מתחת לקו על אדום. יותר נמוך מזה לא נרד. לעצור.
יש עוד מקום.
לעוד אחד. אני סומך על נס ציונה. לעצור, להירגע, לשחק כדורגל. הגליץ' הזה הוא לא הדבר האחרון בחיים שאנחנו צריכים. זה לא גמר גביע, את זה תעשו בגמר גביע. העוד גליץ' הזה, העוד חטיפה, העוד התנפלות, הלחץ, הדקה 96 מול כפר סבא. אנחנו לא על קצה הצוק. יותר מזה אני אגיד, אמרתי קודם, העונה הזאת חצי גמורה. רבונו האליפות לא ניקח. אולי פלייאוף עליון, וכמו שראינו, אפשר להגיע אליו. בייחוד בליגה הזאת. גם עוד 2-3 מחזורים, אפשר להתניע ולהגיע לשם. להרגיע, לשחק, זה אותו סגל, אותם מאמנים, אותו דשא ואותו קהל, אין שום סיבה, חוץ מעניינים מנטליים ולחץ ובלגן, שלא יקרה פה משהו טוב בהמשך העונה.
שגם זה לא מובן, כי יש פה את כל התנאים להרגיע. יש פה בעלים של מערכת שאומר, כל בסדר, לא על הפרק המעמד, וזה באמת לא על הפרק, אתה מבין את זה. יש פה מאמנים ניסיון, כן, שראו דברים, זה לא טל בנין פה לפני 4 שנים שלא הבין בכלל איפה הוא נמצא, או שלומי דורה.
אני לא רואה קווים מקבילים בכלל בין מה שהיה פה בעונה הזאת לבין מה שקורה עכשיו.
בדיוק, יש פה את כל התנאים להרגיע ולהיות בשקט ולשחק את הכדורגל, ולא מקבלים החלטות תוך כדי משבר כזה עמוק. צריך להרגיע, לחזור לבסיס ולאט לאט לצאת קדימה, וזה אפשרי, באמת אפשר להגיע לפלייאוף העליון. אני אופטימי קצת תמיד, קצת מדי, אני באמת חושב שזה עונה שאפשר גם להידבק לצמרת ולרוץ יפה עד הסוף, ועזוב את הגביע.
העונה אתה אופטימי מדי, אבל כן, אפשר להגיע לפלייאוף.
אני רוצה את הגביע של סגי.
לא, אבל באמת, למועדון ולמערכת, לשחקנים, למאמנים, יש את כל התנאים להירגע. הבנתי שגם יוצאים למחנה אימון בקרוב, מה שהיה צריך לקרות לדעתי בפגרה הקודמת של הנבחרת, ודיברנו על זה, גם שנה שעברה נסעו לצפון, וזה עזר. עוד משהו שאפשר לעשות עכשיו ולהרגיע, ולא תוך כדי תנועה, זה להביא זרים לינואר, כמו שבר שבע עשו עכשיו, ולהתחיל לחפש מעכשיו שחקן שיתאמן עם הקבוצה, ויכנס כבר לעניינים בראשון לינואר, ולא רק יגיע למבחנים ולהתרשמות בראשון לינואר. יש הרבה דברים שאפשר לעשות.
נקודה טובה, זה באמת גם מתקשר לנושא, לשאלה הבאה, זה איך יוצאים מהמשבר הזה. דיברנו על לחץ, אני אומר, בסדר, בוא, דיברנו על לחץ.
דיברנו על מאמנים, דיברנו על כולם.
יש גם קשה, לא, כאילו, קשה גם להתעלם מזה, כן? שחקני מפתח, לא בכושר, לא בכושר טוב. לא פיזית, כן? מנטלית או יכולת...
מנטלית, לדעתי מנטלית נטו. אתה רואה שיש פה בעיה, גם השני האדומים האלה. משחק, אחרי משחק, אחרי משחק, בחיפה קיבלת אדום. זה משהו מעבר. תשים לב, זה משהו, אתה גם לא מגיע למצבים כל כך. אתה מקבל גול, אתה מתחיל ללחץ, זה לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, פעם היית מקבל גול, אתה יוצא, אתה יודע שאתה נותן שער אחד או שניים לפחות. השנה זה הרבה יותר קשה, ומכל דבר קטן, זה נראה מבחוץ, לפחות לי, שהקבוצה נשברת מהר מדי. אין את הרעל הזה, אין את הדבק הזה, אין את מה שיחבר אותם, אין את מה שיסחוף אותם. זה לדעתי. עכשיו, לגבי שחקנים מתחת לכושר שלהם, אני חושב שזה כדור שלג, שזה גם נוגע בכולם, וזה אחד מדביק את השני במרכאות, ומה שיוציא אותם מזה זה ניצחון ודחיפה של הקהל.
אני רוצה להעלות שאלה לגבי דראפיץ' וברדה. אמרת, מה שיוציא אותנו זה ניצחון, וזה רעיון מעולה, אני חושב שצריך ללכת לפורמט הזה של ניצחונות.
נאמץ את זה.
כן, ושאלה שמי התחילת הפודקאסט עובד לי בראש, אנחנו נתנו 1-0 דקה 23, מה מערכים, עניינים, שחקנים, התלהבות, זה נוגע גם לגמר שהפסדנו, וגם להרבה משחקים שבהם דיברתם על ניהול משחק, למה בדקה 23, רגע אחרי הגול, כשקיאט רצה הספסל לחבק את כולם, לא תפס אותו דראפיץ' ואמר לו, עצור, אתה עובר אחורה, אתה 4, איק הלך קדימה, שדה, אתם נכנסים לרביעה, 4-4-2, אני צריך 10 דקות, אתה יודע מה? לא יודע מחצית. 10 דקות להחזיק את ה-1-0 הזה.
אני איתך.
ואני חושב שדראפיץ' וברדה, אני ממשיך לדבר עליהם בזוג, יש פה, וזה חלק מהרעה במובן החיובי, וזה חלק ממה שגרם לנו לתלוש שערות בגמר, הם הולכים, זה, לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע, כמו כל דבר, הולכים הדרך שלהם, והם מאמינים בה, זה נכון בתור בני אדם, לא בטוח שב-90 דקות של כדורגל זה נכון. אתה צריך לשנות את אורך, ולהיות זיקית, ולפעמים, סליחה שאני נתלה באילנות, להיות קצת מוריניו, ולהיות קצת מניאק, וכן, זה לא בונקר, אבל אם אתה צריך לעצור את השטף, יש לך מאחור התבוסות של, של חיפה, של ביתר, הפסד לחדרה, יש לך 1-0, הדברים זזים, סטופ, עצור הכל, בואו נחזיק 10 דקות, רבע שעה, מה קרה במקום זה? יאללה חבר'ה, יאללה, אנחנו בטירוף, ללחוץ, ללחוץ, לתת השני, בום, אלמוג כהן.
בגלל זה אמרנו קודם, שהרבה יותר קל להפוך מנחמדה וסימפטית לביצ'ית, בדקה, מאשר מביצ'ית למישהי שפתאום אהובה ונחמדה כמו מתחבבת על כולם.
אבל זה אני חייב להגיד, זה אחריות וזה האופי, אתה יודע, כמו כל קבוצה, כמו כל ספינה, המנהיג הרב חובל, המפקד, שאתה מסתכל, ופה אני אגיד רק דראפיץ', שאתה מסתכל עליו אדם עם ג'נטלמן, עם קלאס, עם סטייל, אתה, גם אם נפסיד עוד 10 משחקים, אתה לא תראה אותו מתבזה ברעיונות כמו כל שאר מאמני, או חלק ממאמני הליגה. זה אדם רציני, אבל איפשהו הדבר הזה חסר לי על הקווים בתור מאמן. את הרע במובן החיובי. אתה לא בשביל זה צריך את אלמוג כהן, אתה צריך בשביל זה את דראפיץ' רע במובן החיובי.
דראפיץ' הוא לא בן אדם רע.
סליחה?
דראפיץ' הוא לא בן אדם רע.
זה בדיוק שאני אומר. לא, גם אנשים טובים.
גם רניירי, גם רניירי לא בן אדם רע ולקח אליפות.
יש אנשים טובים שיודעים לעשות את זה, אבל אתה יודע מה, אולי אתה מאיר פה נקודה של לצאת מהאדם שלך ולהיכנס לתפקיד, ובתחפושת של המאמן, אתה צריך להיות קצת רע לפעמים. נקודה שנייה אם אפשר, אני שואל את עצמי, אני לא זוכר, זרקנו את זה קודם, קווים מקבילים לשנה שעברה. לא לעונות שירדנו, אבל לשנה שעברה. האם יכול להיות שעוד פעם אנחנו מתחילים את העונה לא טוב, תהיה לנו אמצע עונה מצוינת שהדברים יתחברו, ואז בפלייאוף עוד פעם זה ייגמר? האם יכול להיות, ואני חוזר ושואל לגבי המאמנים, תמיד אומרים על אוברדוביץ' שהוא ידע ליצור את המשבר הזה בפברואר, במרץ, כדי להגיע בפיצוץ לפיינל פור של אפריל. האם יש...
אולי זה מה שקורה פה.
מוקדם מדי. האם יש משהו שוב באופי, במנטליות, בקו הישר, בסדר, בתוכנית עבודה השלמה והמושלמת שיש לדראפיץ', שבו עד שזה לא יעבוד, אנחנו נמשיך בלי היסטריה ואין פיתורים, אמרת, אנחנו נמשיך בקו הזה, לצורך העניין עכשיו זה 5 בהגנה, 5-3-2, אנחנו נמשיך בקו הזה עד שזה יעבוד, וזה יתחבר לנו לקראת דצמבר, ואנחנו נרוץ 2-3, ואז איפשהו עלול לצאת האוויר. האם זה איזשהו ריטואל חוזר של המאמנים האלה? יכול להיות, לא יודע, צריך לחזור אחורה לביתה?
לא רואה את זה קורה.
אני גם לא חושב שזה חלק מאיזה תוכנית על שלהם לעונה.
לא, לא תוכנית על, אבל האם משהו במנגנון, בשיטה, בתבנית, בדיוק, ההתחלה היא קשה, או מתעקשים על משהו, לא, וזה חלק מהעניין, אנחנו לא מחפשים תוצאות. אנחנו באים כדי לשחק את הכדורגל שלנו, בין אם הוא 4-4-2 או 5, אנחנו לא נשתגע עכשיו בשביל תוצאות, ולא נשים 8 מאחורה אחרי שנגנוב גול, כי יש לנו דרך, ואנחנו נמשיך איתה.
אז הייתי זורם איתך על זה, למרות שלדעתי, מה שסותר את זה פשוט, זה הצעדים האחרונים שקצת מרגישים לי כמו פאניקה, ולא כמו משהו רגוע. הזכרת ניהול משחק, אז אני אגיד שהאירוע שלי קצת היה הפריע, זה שלא היה חילוף, אבל שוב, קל לדבר בדיעבד כמובן, אבל אחרי ההרחקה לא בוצע חילוף הגנתי.
יש משהו מנטלי בחילוף אחרי כרטיס אדום, שגם אומר לשחקנים, אוקיי חבר'ה, הבנתי את המצב, עוצרים, אני עושה ככה ככה, מזיז את הכלים על הלוח מחדש. כשאין חילוף, יש הרגשה שהכל אותו דבר, אנחנו פחות אחד אבל. ואני מניח שבמערך הוא הזיז את משהו, אני גם ראיתי, צליל, וזה היה שם משהו במערך, ועדיין חילוף נותן לך את התחושה של אוקיי, קלטנו מה קורה פה, בוא נתארגן מחדש, וכשאין חילוף, שוב, זה כאילו, אוקיי, ממשיכים אותו דבר, אבל פחות שחקן, מה עושים?
תשמע, יש נקודה ברק שדיברת עליה מקודם, לגבי שהמאמנים כביכול זה שיטה שלהם להתחיל את העונה לא טוב, במרכאות כמובן, אבל אם נסתכל אחורה, גם שקיבלנו 5-0 מהפועל חיפה, לא שחקנו כזה גרוע כמו שהיינו בסמי עופר מול ביתר ירושלים. אני אומר לך, אני לא ראיתי את נתניה הרבה זמן כל כך חלשה. בואו נגד חדרה התחלנו טוב ובסוף הפסדנו, ונגד אשדוד התחלת טוב ושוב פעם הפסדת. יש פאניקה שמשתלטת על המאמנים, הם לא חיים את המשחק, הם לא קוראים את המשחק לדעתי. אני מקווה מאוד שיהיה לנו עתיד מזהיר, ורק ניצחון יוציא אותנו לזה.
אם אנחנו יוצאים מהמשחק הזה?
אם אנחנו יוצאים, שלדעתי הגבול שדיברנו עליו קודם, זה הגבול. הגבול צריך לעבור בסוף בשריקה האחרונה נגד אשדוד, ולהבין שהניסיונות האלה של להבין מי אנחנו, נגמרו במחזור 8. ולצאת כבר במשחק הבא, למרות שזה באר שבע בחוץ, ולמרות המרוחקים, ולעשות מה שאנחנו יכולים לעשות הכי טוב. שחק את ה-4-4-2, כנראה יעלום, ללחוץ, להניע כדור, לצאת למתפרצות, קניקובסקי חוזר, יש מי שיחבר את ההגנה, את הקישור להתקפה.
רגע, רגע, נגיע לבאר שבע. אל תגיע לבאר שבע.
אוקיי, אז אני, הגבול. פה עובר הגבול.
אוקיי.
שלי לפחות.
עם הגבול הזה אנחנו נמשיך הלאה. והדבר הבא באמת שאנחנו מדבר עליו, זה קצת מה שקורה מסביב לקבוצה, או מה שקרה ביציאה. איך חוויתם את מה שהיה בשבת? לי, אני אתחיל אפילו, אני אגיד שלי זה היה סופר צורם. אני כאילו... וואלה, אפשר להפסיד ואפשר לעשות הכל, אבל מה שקרה שם ביציע, לי היה יותר גרוע מכל הפסד. כאילו, זאת אומרת, כל הקרדיט שהיה לי לחבורה הזאת עד אז, מבחינתי נגמר.
כשאני אחרי המשחק עליתי לאוטו, אני התביישתי, ממש התביישתי להיות חלק מהדבר הזה במרכאות. זה היה מזעזע, עריב בין הקהלים. זה לא יפה. אני אגיד לך מה פה הבעיה. בסדר, יש כאלה ששורקים ומקללים ולא יודע, תתפטר לא תתפטר, אבל אלה שאני אחד מהם שמוחא כפיים בסוף המשחק, ובא לי בן אדם וצועק ומקלל, למה אתם מוחאים כפיים יועדים של ליגה לאומית? אתה יודע, זה מבזה, המשפט שהוציא מהפה שלו. אתה יודע, אני אומר, אם הוא עד נתניה, אז אין לי מה לעשות יותר. הלכתי לאוטו, הייתי עצוב. כמובן שמהפסד, אבל עוד יותר הייתי עצוב, זה מההתנהגות של הקהל.
תראה, כל מי שיושב כאן בחדר הוא 20 שנה, מלווה את הקבוצה לפחות, נכון? מה שיש לנו היום במכבי נתניה, זה לוקסוס. יש לנו בעלים יציב, אוהב את הקבוצה, שאוהב את הקבוצה, שאין בעיות תקציב, יש מתקן אימונים מהטובים בארץ, צוות מקצועי, שממשיך לעונה רביעית, אני לא זוכר מתי זה היה בכלל, אני לא זוכר דבר כזה במכבי נתניה.
יציבות.
בארץ, לא רק בנתניה.
יש דרך, יש חזון, יש צעירים, יש פה אוף החול, באמת, יש פה משהו שקורה מול העיניים שלנו. ובשלוש שנים וחצי שאנחנו בתוך הגרסה החדשה הזאת, זה באמת המשבר האמיתי הראשון. מקום בכל דבר בחיים, כן, שיש משברים, מי שנשברים ראשונים, כנראה זה, כאילו, זה יכול לקרות, כן? אנשים שיש משברים נשברים, זה הקטע של משבר. ולי אישית מאוד עצוב שהשחקנים לא נשברים, המערכת לא נשברת, עושה הכל, אבל מי שנשבר ראשון, זה הקהל. הקהל נשבר, הקהל, זה התחיל לחלחל כבר, לפני 4-5 מחזורים. אחרי נס ציונה בבית, ב-3-0, כבר התחלתי לשמוע אנשים סביבים מתחילים לקלל, לדבר לא יפה, לדבר בצורה... לא עניינית, בכלל לא קשור למה שקורה במגרש, באים לפרוק, שם באים לפרוק. התחיל הסוג של חבית נפץ כזאת ושם ופטיל שיורד לאט לאט, ועכשיו אנשים פשוט איבדו את הגבול. ומה שקורה בין ארגוני אוהדים זה מביש, לא פחות ממביש. לקבוצה כמו שיש לנו עכשיו במצב שבו היא נמצאת, מבחינת מערכת, כן, כתמונה כוללת, מגיע חיבוק וחיבוק ענק. זה משהו שרק כשאנחנו נאבד אותו ונפסיד אותו, אנחנו נעריך מה היה לנו כאן. ואנשים בגיל הזה, ורוב האנשים שצועקים שהם מחוצה השחורות למעלה, זה חבר'ה מתחת לגיל 18. אני לא בטוח שמחל זוכרים איפה הייתה מכבי נתניה לפני 15 שנה ו-10 שנים ו-6 שנים, מבחינת מועדון. ושזה ייגמר, ובקצב הזה, כן? בקצב הזה, זה, ככה מתחילים דברים להיגמר. כשהבעלים יאבד את האמון, וכשהמערכת תאבד את האמון באוהדים, פה יתהפך השעון, וכשיתהפך השעון, אנחנו נתגעגע להפסיד 4-2 מהשבוע בבית, אנחנו נתגעגע לזה.
ואני שואל איפה, ברגעים הכי קשים, לעולם לא נעזוב, שכולם מתפארים ומתעללים.
הם עזבו בדקה 70 בסמי עופר.
הזמן, זה הזמן להתאחד ולתת כתף ולחבק את השחקנים, והשחקנים רוצים, והחדר הלבשה בריא, זה בהתחייבות, אני אומר לך, הוא בריא והוא טוב. נכון, יש משבר, ומכבי נתניה החדשה במרכאות, אני קורא לזה, היא לא עברה משבר עדיין. הם עדיין לא יודעים איך לאכול את זה, איך להתנהג עם זה. והם לומדים תוך כדי תנועה. נכון שיש כמה דברים שאני אישית לא מסכים איתם, אבל זה בסדר, זה לגיטימי, זה קורה, ואני בטוח וסבור שהמערכת הזאת, עם המאמנים האלה, כי אני לא רואה מאמנים בחוץ שמחכים, את גוארדיולה מחכה למכבי נתניה, מבלי לזלזל בסלובה ושי, שאני מאוד אוהב אותם.
חשבתי, מבלי לזלזל בגוארדיולה.
אבל אני אומר שאני מאמין וסבור שהם יוציאו, אם ביחד עם ניב ועם אייל, שעושים עבודת קודש בעיניי, הם יוציאו את העגלה מהבוץ. חד משמעי, אני בטוח בזה, יכול להיות שזה ייקח עוד שבוע ועוד שבועם, אבל זה יהיה.
אני מוסיף עוד משהו קטן ברק, לפני שאתה זה, כשמגיעים למצב כזה של סחרור, של סחרור, גם פה צריך לעזור לדברים הבסיסיים של בני אדם, שזה קודם כל הבסיס, כבוד, כבוד למי שמתעסק לעוסקים במלאכה. תכבדו את השחקנים, תכבדו את הצוות המקצועי, תוציאו תסכולים, זה בסדר להוציא תסכול ולקלל, אבל כשנשמר עקרון הכבוד ההדדי, זאת הדרך למחות. ככה לפחות אני מאמין שצריך למחות.
אני איתך, אבל אני חושב בוא נגיד בהינתן גם כל מה שדיברנו עליו עכשיו, זה בסדר כשזה תורם, כשזה בא לשנות משהו. המערכת של נתן, אני, אתה יודע, קשה לי לראות את זה היום, בראי ההיסטוריה, כמו שדיברת עליו. עד שיש במכבי נתניה מערכת בריאה. זאת אומרת, יש פה בעלים שהוא עד הקבוצה, ויש פה מאמן שהוא גם עד הקבוצה, ויש פה מנכ״ל שקורא את התחת, והכל בסדר. וגם אם אני גם, כמו שאמרת גם, אתה, נר, גם אם דברים לא מסתדרים כמו שאני רוצה, או שלא נראים לי, אני יודע שאנשים שמנסים פה לעשות משהו, הם אנשים שחשוב להם שזה יקרה, וחשוב להם שזה יקרה טוב. כולם טועים בחיים, וכולם לא מסתדר להם דברים לפעמים. זה לא סיבה להתחיל לשבור את הכלים, לקלל את חברים שלך לקהל, ובגלל שהם מעודדים, ובכלל לעזוב, התנועות שהיו שם זה...
זה עזוי, זה לא נעים בכל מובן המילה.
אני רוצה להגיד ככה, אני בדרך כלל דוגל בעמדה של באמת, בן אדם קנה כרטיס, שילם, שיבוא יעשה, אני לא אגיד לאף אחד מה ליצוק, על מי ליצוק, איך לקלל, כל אחד זכותו לבוא, לפרוק תסכולים, להתעצבן, לקלל, לעשות מה שהוא רוצה. אבל יש פה קצת אלמנט של אתה מגיע למסע ומתן כשאין לך קלפים בחבילה. אתם הקהל, אנחנו הקהל, דראפיץ' וברדה מתישהו יעזבו, השחקנים מתישהו יתחלפו, אולי סגל אפילו יעביר את הבעלות, גם ניב, אנחנו נשארים פה, אתם היחידים שלא יכולים לאיים על אף אחד ולא יכולים, מה שקרה, אתם פה forever, זה שלכם. יכול להיות, ואני מנסה, אנחנו, ההנהלה השתנתה, השחקנים, הניהול, הכל השתנה ונהיה, אמרתם, סגי אמר, באמת, לא אפריז להגיד אירופה, אבל שפוי, ישראלי שפוי. אני חושב שהקהל עוד לא עשה את השינוי. אנחנו מנסים לחכות את ה... אני לא רוצה שמות גנאי, אבל קהלים של... לא יודע, להוריד את המאמן מהכביש בכוח, לחכות לו עם שרשרים, ברזלים מתחת לבית, לא לתת לו לצאת בליווי משטרה. זה לא מגניב. זה לא קידם אף מועדון שעשה את זה. הקהל של באר שבע זכה באליפויות כשהוא... התמתן, נרגע והבין שהדרך היחידה שלו והתפקיד שלו היא לעודד. סירה, אנחנו, בשביל מה אנחנו פה אם לא בשביל לעודד? אתם כועסים שבצ'ראי לא עושה את התפקיד שלו להבקיע? אתם לא עושים את התפקיד שלכם בלעודד. אין לנו שום אופציה אחרת, ובייחוד שיש פה הנהלה שאנחנו סומכים עליה בעיניים עצומות. אמרת דני, אוהד. הנהלה, הבעלים שהוא אוהד יותר מכל אוהד אחר. אז יש לנו יותר על מי לסמוך, אנחנו נעשה תפקידנו. הם יעשו את שלהם, ומתישהו זה יתחבר. אבל לקלל או להאשים, לקרוא לפיתורים, אין אופציה. במיוחד כשאתה יודע שדראפיץ' וברדה פה עד סוף העונה. אני לא חושב שמישהו חושב שהדבר הזה, הנתון הזה ישתנה.
אני מותר לי להגיד, אני מסכים איתך 95% לגבי דבר אחד, אני חולק עליך שבן אדם קנה כרטיס, אז מותר לו במרכאות לעשות הכל. אני אגיד לך מה זה. אתה רוצה לקלל, אתה רוצה לצעוק, לכעוס, אין בעיה. אבל יש דרך לעשות את זה, אני אומר לך, באמת, יש דרך, אני גם חי את המשחק. אני לא בא כל הזמן יושב ומוחא כפיים, גם לי זה עצוב וחורה, ואני לוקח את זה גם הלאה ללילה וליום המחורת, ויכול להיות שזה יקרין לי גם לשבוע שאחרי. אבל אני עולה לאוטו, ואני מדבר לעצמי, או שאני מרים טלפון לסגי, או שאני מרים טלפון לחבר, ואני פורק אצלו, אבל אני לא אבוא אקרא לשחקן, לגדר, כמו בסמי אופר, זה זעזע אותי, ולירוק עליו, ולקלל אותם, ואני השבוע דיברתי עם שחקן, שהוא בחד מאות, אתה יודע איזה כללות הוא חטף? למה זה מגיע לי?
והוא אחרי זה צריך לעלות בשבת, ולתת את הנשמה שלו בשבילנו, לא בשביל המשכורת, בשביל מי שקילל אותו. אין שום היגיון בהתנהלות הזאת, ואני אסגור לך את ה5% האחרונים. אני אומר את זה במובן של אני לא יכול להגיד למישהו מה לעשות,
אבל
אני אגיד לך מי כן.
אני אגיד לך, אנחנו לא רוצים להזכיר שמות, סליחה, לא רוצה להזכיר שמות. אני בעיניים שלי בא איזה חוצפן ואומר לי, מה אתה מוחא כפיים, מה אתם קהל של ליגה לאומית, והתחיל לנבל את הפה שלו. עכשיו אם אני לא עם ילד קטן או עם חבר, זה בשנייה יכול להיגרר לסיטואציה לא נעימה. מה אתה פה, מה אתה מדבר? אני רוצה למחוא כפיים.
א', תמיד תבוא לכדורגל עם ילד קטן.
יבוא, אבל אם יבוא אידיוט כזה לידך, זה חורף.
צריך לצייד גם אותו בילד קטן. אני רוצה להגיד לך שכל אחד מותר להתנהג איך שבא לו. הפתרון פה הוא שהרוב צריך להשתיק ולהרגיע. אם הרוב של, אתה יודע, יש איזה קבוצה במדינה, לא חשוב איפה, גזענית, שלא מוכנה לקבל שחקן מסוים, והרוב פתאום הצליח להפנים ולהגיד, חבר'ה, לא מתאים לנו. לא מתאים לנו שמציעים לנו את השחקן הכי טוב בליגה, ואתם עושים לנו על זה קרנבל. הוא יהיה פה והוא ישחק והוא ייתן גול. ופתאום הרוב מבין שהוא משרת את המועדון, שהאוהדים הם חלק, לכם יש חלק בסיפור הזה. הקבוצה לא תצא מהבוץ בזכות בצ'ראי או ברדה, הקבוצה תצא מהבוץ בזכות הקהל, שיבוא לבאר שבע בכמות גדולה, ויבוא למשחק הבא ויודד ויגיד, רבותיי, מה שאנחנו שוב פה מדברים על להרגיע, איך אפשר להרגיע שעומדים לך על האוטו, ראיתי את ויקי וניקו נדמה לי, עומדים לך על האוטו ויורקים ומקללים, איך אפשר להרגיע? אתה בוכה בלילה ומה איתם? הקהל צריך להגיד לשחקנים, ולהגיד זה לבוא באלפיו מה שנקרא, רבותיי, אנחנו פה, אנחנו איתכם, כי כמו שאמרתי קודם, לנו אין לאן ללכת, זאת הקבוצה שלנו forever, אנחנו פה, כמה שייקח, כמה שצריך, אין אופציה אחרת, שום דבר אחר שנעשה, לא יפתור את הבעיה הזאת.
לי לא מרגיש שאף אחד לא זורק עליי, ואף אחד לא אומר איזה, השחקנים בגישה נכונה, הנהלה בגישה נכונה, מאמנים, קורה שלא הולך.
זה לא הסיפור של... איך קראו לנו? לוגסי. זה לא הסיפור הזה.
מושיקו.
מושיקו לוגסי. יש פה גם הזדמנות ענקית. כן, עם המשבר הזה, עם כל משבר, בכל דבר מגיע גם הזדמנות. ואם זה היה מתחבר עכשיו לקיאט, ולא היינו חוטפים את האדומים, ואם היינו מנצחים בסטייל את אשדוד, כל הכדור של רגע זה, כי אני כבר ראיתי את ה-3-3, בדקה 94, כאילו, ופתאום חטפנו את ה-4-2. זה היה קרוב. כמעט פנדל על יונס ודברים כאלה. ותראו, לא דיברנו פה בכלל על כדורגל היום. אנחנו מדברים רק על המסביב לכדורגל, כי זה מה שמעניין. יש פה הזדמנות ענקית, שאם זה פתאום, והכל יגיע דרך המגרש, כן? אם ננצח, וזה הקונספט, הקהל, המערכת, השחקנים, כל החרה הזה שמתבשל כבר כמעט 3 חודשים, פתאום יכול להפוך לאיזה מבר סילון אחד גדול. יש לנו את הכלים לזה.
הכל עלינו. הכל על הקהל. אם הקהל ירצה, הוא יערוס ויפרק וימשיך את האסון הזה ואת הסיר לחץ הזה, עוד משחק ועוד משחק. ואם הקהל ירצה, הוא יתמוך. ואני אומר לך, כמו שדניאל אמר נכון, כרגע כל המערכות עובדות נכון. החלק היחיד שעוד לא הפנים את השינוי, זה הקהל, או חלק בקהל. וכמו שאמרתי לך, אם הרוב ידע להרים את קולו ולהגיד, רבותיי, לא מתאים לנו.
רוב הקהל הוא קהל טוב בנתניה, אנחנו יודעים את זה. כמובן שאנחנו בליגה הישראלית אוהבים להגיד את המילה קומץ, ויש קומץ גם בנתניה, וזה בסדר וזה לגיטימי, אבל, ויש אבל גדול, הקהל רובו מחא כפיים, עודד את השחקנים, שאלה שרקו בוז או סלובו תתפטר, הם שרו שירים וניסו להניע בכוח, ועל זה מגיע להם שפו גדול. אי אפשר להכליל את כולם, יש קומץ קטן פה, קומץ קטן כאן, שם, וזה...
אני מסכים איתך, צריך לדבר על הרוב, ואני נזכר עכשיו, כשדיה סבא הגיע אלינו עם באר שבע, היו קצת שריקות בחימום, וזה בשנייה הושתק עם קריאות עידוד, זה מה שצריך. עכשיו, האחריות הזאת, היא על הקהל שנמצא מסביב לגוש, על כל החבר'ה, עוד פעם, השתמשת ב, אתה יודע, בקלישאות, הקומץ, אז הרוב הדומם, החבר'ה שחושבים שהגוש, אם הגוש יעשה להם את העבודה, וישיר בשבילם, אז הוא גם יקלל בשבילם.
המסה הקריטית.
נכון, צריכים לקום,
זה גם המקום, זה גם המקום עוד פעם לפרגן לכל היוזמה הזאת של העדות שקרמה אוגדיה, אני מקווה שהיא לא נגמרה.
אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו אם הסתיימה.
השבועיים האחרונים יש שינוי בקהל, בשירה,
על הרמה,
בכמות, באנשים, וגם אנשים שלא שרו פעם יותר שרים היום. אני אומר לך באמת, אתה רואה את זה וזה יפה ומחמם, ואני מקווה שהם ימשיכו, כי חלק מהקברניטים שם
זה באמת שפו לקובי, לניסה, לשויה, לכל קצן,
וזה אבל חובתנו, כל אחד זה חובתו, אתה שואל את עצמך מה קהת צריך לעשות, מה אלמוג צריך לעשות, באיזה מערך דראפית שיעלה שסגל יביא את איראן, אתה התפקיד שלך בתור אוהד, זה לבוא ולצוק לא 90 דקות, 20 דקות.
וגם למחות כשצריך, רק זה לא המקום.
צורה מכובדת, בוודאי. יש לך בעלים שמוכן להקשיב, מוכן לשמוע. יש דרך, ברוך, ברוך.
זה בסדר, זה לגיטימי מאוד.
אז שניצא בקריאה נרגשת?
יאללה.
שינו מכבי נתניה אחת, יחידה, היא במצב טוב היום, היא בעמדת זינוק היום, היא במקום שאנשים, בגיל שאנו לפחות, חלמו שהיא תהיה לפני כמה שנים. מאוד מאוד קל לאבד את זה, מאוד קל, טיפה 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 חוסר ריכוז, טיפה טיפה התבלבלות, ואנחנו נתגעגע להפסיד אשדוד בבית.
כן, אבל לא חושב שמישהו במערכת לא מבין שהמצב על התשע או המצב המקצועי לא טוב, כולם מבינים את זה. לא צריך להעיר אף אחד, זה מה שאני מתכוון.
וכולם כאן סיפור, אין פה לוגסי.
סליחה, כולם כאן גם רגועים ויודעים שנצא ממנו. למישהו ספק שאנחנו נצא מזה במחזור הבא, במחזור שאחריו, אנחנו לא נרד ליגה. לא יודע לגבי פלייאוף עליון או לא, אבל אנחנו נצא מזה, לכולם זה ברור. יכול להיות שזה מה שגורם לאנשים להרגיש נוח לפתוח את הפה ולעשות את מה שהם עושים, כי יש מי שיחזיק את העגלה בשבילם.
בהרבה קבוצות אחרות, המצב של מכבי נתניה היה שם תוהו ובוהו. בנתניה עדיין הכל תחת שליטה, הכל מבוקר, הוא נותן גיבוי מלא, אבל גיבוי מלא ואמיתי, אתה רואה שזה אמיתי ולא סתם אמירה לצאת לתקשורת. החדר הלבשה, וזה אני אומר לך מידיעה, בריא, נעים, נכון שיש אכזבות, נכון שכולם מוכזבים וכולם רוצים לצח, אבל המרקם נשמר שם, המאמנים רוצים, מדרבנים, הם מנסים גם, אתה ראית שהם שינו את המחצית מחצית, בשביל לבוא לעוד לשחקנים שאין אגו פה, אין בקבוצה אגו. עכשיו סלובו על הקווים, כי המצב מצב חירום, סלובו על הקווים, אין אגו, וזה יפה. וזה מבורך, ומועדון אחר אני לא יודע מכיל את כל הדברים האלה, וזה גם נקודת אור שאנחנו רוצים להסתכל עליה.
בנימה אופטימית זאת, נעבור לחלק האהוב על ברק, נשמור את זה לבאר שבע בטרנר. הגענו לבאר שבע בטרנר. חיסורים שלנו, אלמור כהן, רועי קהת, פציעות אני לא מעודכן כרגע, שחקנים בבאר שבע מעניינים, או לפחות שסווה לשים לב אליהם בזמן האחרון, אז זה מיגל ויטור, מבחינתי הבלם הכי טוב בארץ, וברומטר של באר שבע, אסלבנק ובן סער עם 5 שערים כל אחד, דיברנו על מגנים במערך של 3 בלמים, אז אורן ביטון שחזר להיות פעיל העונה מאוד, והיא כבר עם 3 בישולים, עונה שעברה באמת היה פחות טוב, העונה הוא כבר חזר לעצמו, ונמשיך בשחקנים, אז יש לנו גם את נאור סבג, שגם שחקן שנה ראשונה בליגה, ונותן עבודה יפה שם, פותח ברוב המשחקים.
עדן שמיר.
עדן שמיר, וז'וסואה, שהגיע במחזור הקודם.
המכונה רן לוי עם הקעקועים.
כן, זה לא ידעתי.
היה שם בישול מדהים לשער רגל שמאל של רן לוי.
אמרתי שבמשחק אחד שהוא בארץ, הצליח להרשים. דעתכם, מה הולך להיות? מה הייתם מעולים?
אני חושב שהשאלה היא מה היינו עולים, כי מה הולך להיות, זה הכל או כלום.
זו מה הולך להיות, כן.
לא, אנחנו עם השטון האחרון, עוד שננצח אותם 4-0, אני צוחק. לא, אבל זה ילך לכיוון הזה, נראה לי, או מפלה או ניצחון וחזרה מבאר שבע.
לדעתי אויבך משחק, אז אפשר, אנחנו נשחק 4-5, מה הייתם עולים?
אתה מוכן לאמר על מה נשחק?
יאללה.
אני חושב...
אני לא עזוב, עזוב לאמר, מה אתם הייתם עולים?
סלובו יודע אם אני אשחק? ברגע זה?
אני בטוח שהוא יודע. אני חושב שדווקא עכשיו עם אויבך, זו גם דעתי האישית, ואני חושב שזה נכון, בהינתן מגנים, שוב, אמרת על פצועים, אני לא יודע, בן תורג'מן או זבידת, בהינתן וזה קיים, וסוף סוף יש לנו גם את גולוברט וגם את אויבך, ואפילו את דולב, שלישיית בלמים, כשהמגנים הם מגנים, לא איקה, וגם לא קניקובסקי שעשה את התפקיד הזה על הכיפק, אבל נגד חדרה, חמישייה בהגנה.
תורג'מן וויקי.
כן, בהנחה שהוא בריא בהחלט.
חוזר.
אז חמישייה בהגנה, כשהפעם הדגש הוא יותר על חמישייה בהגנה, יותר מאשר על שלישייה בהגנה. אמצע, פרסונלית זה כבר, זה נהיה מצחיק, זה כבר לא משנה, אנחנו בשמונה משחקים עם שמונה הרכבים שונים, אז זה יהיה, כמובן שאין אלמוג, אז יהיה סתיו, ניקו, אתה יודע, צריך לתפור שם איזה משהו. אני מסתכל, כמו שאמרתי קודם, ההגנה. כן להישאר בחמישה, וכן עם השלושה בלמים, שהם כנראה הבכירים שלנו, דולב, טים ורומן.
לא הייתי משחק הגנתי מדי, זאת אומרת, לא הייתי בא להסתגר בטרנר. כי זה מזמין מומנטום, ושיש מומנטום שם בטרנר, זה קשה מאוד להתמודד, כי הגול יכול להגיע גם ממצב נייח. וזה לא משנה כל כך המערך שלך. וברגע שנכנס האחד, אז כבר יש פה איזה. הייתי כן מנסה להניע כדור, מנסה לשחק משחק שהוא לא רק הגנתי.
עוד מכבי נתניה של שנה שעברה, לפני שנתיים.
יכול להיות, אבל גם אפשר לעשות את זה במערך של שלושה בלמים. לא, אפשר לעשות את זה גם במערך של שלושה בלמים. אני אומר רק, אני לא הייתי ממש הולך אחורה.
בדיוק, לא. אז בדיוק בגלל זה, ואמרנו, ה-5-3-2 הזה יכול להיות הגנתי, ויכול להיות התקפי. 3-5-2, כמו שרציתי לומר. אני חושב שאתה צריך, בגלל זה אני מאוד אוהב את המערך הזה, כי הוא כל שנייה, כל התקפה יכול להיות מאוד הגנתי או מאוד התקפי. זה לא חמישייה בהגנה, כמו שזה נשמע, כדי לשבת ולחכות, כי אנחנו נחטוף. הרי ב-90 דקות אתה תחטוף מבאר שבע. זה חמישייה, זה יותר שלושה בהגנה חזקה, וגם אם יעלה כל פעם מגן אחר. אבל דיברת על הנעת כדור. אני מדמיין את הנעת כדור, כשיש לי את ניקו, ושני בלמים, רומן ועטים. זה הרבה יותר בטוח, זה הרבה יותר חופשי, זה הרבה יותר יכול לצאת קדימה, בלי לפגוע, אבל כנראה שבצדק, צליל, יובל שדה, היו זהירים יותר ביציאות שלהם.
צריך לזכור שזה גם שחקנים צעירים, זה כן, גם עונות ראשונות שלהם.
בהחלט, וטוב שהם נזהרו על זה, היו מחפשים הרפתקאות, היינו כועסים. אבל כשיש לנו את השלישייה המנוסה, הבוגרת האחראית, הטכנית הזאת, אז אני חושב שיש עם מה להתקדם. אני דבק בחמישייה כדי שתוכל לדחוף את המגנים כשאתה רוצה וללחוץ, לחכות מאחורה כשכדאי.
אני חושב שזה משחק נוח, אני אסביר גם למה.
כן, כולנו עם פרצוף מוזר.
לקבל עכשיו את העננה בחוץ, אני אסביר לך גם למה, לקבל עכשיו את העננה בחוץ עוד כפר סבא בבית ולהמשיך את המפולת הזאת ואת הניסיונות האלה, האפקט של ההפסד היה פי מאוד יותר חזק.
אתה מכין אותנו להפסד, בקיצור, יותר קל להפסיד בבאר שבע.
אני אומר הפוך, אין לנו מה להפסיד. ואם יהיה ניצחון, אז יהיה ניצחון הירואי, ויצאנו פה מאיזה כדור שלג משוגע. ואם הפסדנו, אף אחד לא ציפה שינצח שם.
ואם זה יהיה תבוסה.
זהו, בוא נחריג את זה. תבוסה, אתה יודע, תבוסה לא שגרתית, ברור שזה שובר את כל מה שאמרתי עכשיו. אבל בגדול, זה משחק שהייתי מעדיף עכשיו, מאשר לקבל איזה קבוצה בינונית בחוץ כזה, ולהמשיך עכשיו את כדור השלג ולא למצוא את הדרך שלנו, אפשר להפסיד שם, ואם תנצח שם, האפקט יהיה פי מאוד יותר חזק.
מסכים.
אני מסכים רק למשפט האחרון, שאם תנצח שם, האפקט יהיה הרבה יותר גדול.
תישאר עם המשפט הזה, למה צריך להסתבך.
יש לי שאלה אחרת, אם היינו עכשיו, משחק הבעיה עכשיו, רעננה בחוץ. רעננה בחוץ.
אני מודה.
והייתם מפסיד 1-0.
לא, אתה צודק, הנה, תראה את אשדוד, תראה את חדרה. חשבנו שאחרי חיפה וביתר אנחנו באים חדרה, בחוץ, בנתניה, וניצא מהמשבר. והפסדנו וזה רק העמיק אותו. ובאנו לאשדוד ואמרנו, הקבוצה הנוחה הזאת, אלה שנתנו להם רביעה שנה שעברה, ויצאנו מזה, וזה רק העמיק את המשבר. במובן הזה אני מסכים שבאר שבע, אתה כאילו אין לך מה להפסיד, אני סומך על המאמנים שלנו, שלא באים למשחק הזה כמשחק של, טוב, גם אם נפסיד, אף אחד לא ירוג אותנו. לא, הם יבואו ואני מאוד אופטימי, מותר להגיד.
יאללה, מותר להגיד, כולנו צריכים להיות אופטימיים בסוף.
אני אופטימי מאוד ואני מעריך שהם יעלו גם 4-4-2.
העדים של הבירה שסגי השפיע על כולם. זה מה שקרה פה בסוף.
בירה רציונלית. ועוד משהו, טרנר זה כיף, כן? אני מאוד מקווה שיבואו הרבה אוהדים, שיבינו שאנחנו בתקופה קריטית, ונשב שם בפינה מאחורה בצד שמאל, וניתן הצגה, קל לתת שם הצגה, אנחנו מבודדים שם ומקובצים שם, ואם מגיעים 1,000 איש, זה נראה טוב.
מה חושב שחקן שעולה למגרש ורואה בטרנר 1,500 צהובים שחורים צמודים? וואלה, אמיתי, עכשיו תורי, אני צריך לעשות את שלי? זה, אמרתי לך, זה תפקיד האוהד בקבוצת כדורגל, יש תפקיד, בייחוד בקבוצה כזאת בריאה ונורמלית.
אני חושב שזה עובר לו אחרי 10 דקות, אבל בסדר.
מספיק לי החמש דקות הראשונות.
לא סתם, אני צוחק, אני מסכים איתך חד משמעי, ואני מקווה שיבואו הרבה אוהדים, ואני חושב שדיברנו פה על האוהדים של נתניה, וקצת נראה לי שמי ששומע לא מבין, אבל רוב רובו של הקהל זה קהל טוב, זה קהל תומך, אנחנו במשבר, אנחנו נדע לצאת ממנו ביחד ולחוד.
מעולה, אז כמובן נאחל המון בהצלחה בטרנר לקבוצה, ואנחנו הגענו לסיומו של עוד פרק, ואני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי ילומים באוויר בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמובן שכמו תמיד נשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו איתנו, אותנו, תמליצו להוא שעדיין לא שמע. אגב, גם השבוע גיליתי שיש לנו מאזינים לא זה מעטים בחול, אז שפו. ודרגו אותנו כמובן בפלטפורמות השונות, ואני רוצה להגיד תודה לסגי.
בכיף.
לברק.
תענוג, תודה, יאללה נתניה.
ולענר.
חן, חן.
לחמי בורדוביץ' על האירוח באולפן סאונד 41, ולכם על ההזנה, אני דניאל יצחקי, ושיהיה שבוע מענה.